היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה, הלוחשת באוזניות בניסן.
היי מאזינות ומאזינים, אתם כולכם ביחד לחוד על פודקאסט התרבות.
שהוא גם
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
וגם
בסקט התרבות של מדינת ישראל כולה.
ומה הוא עושה?
כבר בתחילת השבוע הוא יספר על כל מה שחשוב לדעת במהלך השבוע בתרבות, כדי שתוכלו לסדר את הלוז העמוס שלכם.
קיבלת ציון 100.
תודה.
ענית היטב לכל השאלות שלי.
ואני חשבתי שאתה תגיד מה להיערך ולהכין את הלוז. אנחנו חוזרים לסגר היום, מ5.
לכן צריך להיערך ולהכין את הלוז. לוז הצפייה, ההקשבה והקריאה.
אבל רגע, ניב.
כן.
זה השבוע האחרון בשנה, ומה שנהוג לעשות בשבוע האחרון בשנה הוא לסכם אותה.
נכון. איך את אוהבת סיכומי שנה?
איך אני לא אוהבת סיכומי שנה? איך אני בשבילך לא אוהבת?
כן, ו...
אני גם בבלאקאוט, אני לא זוכרת. מה ראית? מה ראיתי בקולנוע השנה? אני לא זוכרת.
אני מבחינתי מנמנם את כל השנה עד דצמבר ואז מתעורר לסיכומים.
אני מבחינתי לוקה באובדן הקשר בין שתי האונות במוח בגלל השנה הזאת. אז מה שתגיד לי שהיה השנה, אני אגיד, אוי, זה היה טוב.
כן.
ובזה נגמור עניין.
זה היה מצוין.
או, שם זה היה נדע.
אוקיי, סיכומים את לא אוהבת, אבל בכל זאת תגיע סוף השנה וצריך לעשות דברים. איך נחבר את זה ביחד לתוכנית כאילו שאני לא יודע?
או, בוא אני אספר לך כאילו שאתה לא יודע.
כן.
שבמקום ללכת על סיכומי השנה הצפויים מאליהם של זה היה הדבר הכי טוב שאהבנו לראות השנה...
אמרה וירדה על סיכום השנה שלי שכתבתי ביום שישי בגלריה.
לא, כן. אם אתה רוצה לעשות משהו לבד, אז בסדר, לך כן. תעשה בגלריה, במקום שבו אתה כותב, בסופי השבוע. אבל אנחנו כן נלך על איזשהו סוג של סיכום שנתי, וגם נתייחס למה שקרה פה לתרבות, ואנחנו נעשה את זה דרך עולם הספרות. הזמנו את העורכת והסופרת יערה שחורי, לספר מה שקורה בענף הספרות, ומה שקרה בשנה האחרונה, ומה שאולי יקרה בגלל זה בשנה הבאה.
אוקיי, אני יכול להגיד שכן. נקודת אחיזה, אפשר להשתמש במוסף ספרים של עיתון הארץ, שפרסם את רשימת 56 הספרים החשובים, לאו דווקא הטובים, החשובים והבולטים של השנה האחרונה.
נכון.
אז זה מין רפרנס כזה שנוח להתייחס אליו.
וגם כן? לרשימה הארוכה של פרס ספיר, שפורסמה היום, בשעה טובה, חודש וחצי אחרי שהייתה אמורה להיות מפורסמת. מעניין למה? לא יודעת למה.
כי 2020 גילי, זה למה?
2020, נכון. זה הזווית הסיכומית שלנו לשנה הזו, וחוץ מזה, כן. ניב...
כי בכל זאת סגר.
בכל זאת סגר, יהיה לנו סיבוב קצר ארוך.
כן.
זאת אומרת, סיבוב קצר, סיבוב מהיר, אבל...
תקציר מורחב.
תקציר מורחב, חכו עם פנקס.
כן.
רצוי.
ולפני כל אלה, שוב, כי סיכום שנה, ואני מכריח אותך לעשות את זה, ותפסתי אותך באוזן, ואתה איך גילי, מסכמים, לא אכפת לי.
כן.
אז אמרת לי, לא מעניין אותי, העיקר שיהיה בפנים יניב ביטון.
אזרחי ישראל היקרים, לא חשבתי שתוך זמן כל כך קצר אדבר איתכם שוב על הגבלות, אבל למציאות פנים רבות, כמו שאומרים, בעוד חודשים, אולי ימים, אולי שנים, קצר או ארוך, יגיעו חיסונים, יש שיאמרו מודרנה, יש שיאמרו פייזר, יש שיאמרו חיסון קיקיוני שהמציא פוטין, אבל עד אז את נגיף קורונה, לצערי זה לא מעניין.
ונדמה לי שאפשר להסכים גם בינינו, גם מאיה תסכים לזה. אני בטוח שגם המאזינות ומאזינים, שיניב ביטון הוא איש השנה שלנו בבידור, בתרבות, ברשת בכלל. זאת אומרת, זה בן אדם שהגיע עם החיקויים שלו, ועם טלפון צלולרי, וצילם אותם, והם היו כך טובים, שהוא הגיע איתם גם לארץ נהדרת.
כן, תראה, הוא לא בדיוק היה אלמוני גם לפני זה.
ברור שהוא לא היה אלמוני, הוא שחקן מוכר והכל, אבל הוא לא היה household name כמו שהוא היום. זאת אומרת, היית צריכה להגיד, יניב ביטון פסיק, ההוא שעושה את יוסף. ואז הוא אומר,
וואי, הוא מעולה.
הוא נהדר.
הוא מעולה.
הוא נהדר.
אז אני אספר לך שכאחרונת הגרופיות, לפני משהו כמו שבועיים, בתום האימון הדו-שבועי שלי, כן, אני עושה את זה, עמדתי בפינת הרחוב.
במה, בטריאטלון? במה את מתאמן הדו-שבועי? אשת הברזל?
אימון פונקציונלי בגינה, אבל הוא חלף על פניי, בעודו ג'וגג.
כן.
וכאחרונת הגרופיות, פשוט צרחתי, מלוא הגרון.
וזה בטח לא הביך אותו גם.
ואף נופפתי בזרועותיי.
כן.
זה היה רגע מהמקסימים שלי.
זה כמעט כמו הרגע מאור כהן שלי, שהיה לפני 300. טוב, אז הכתרנו, יניב ביטון, אם אתה מקשיב, אז אתה איש השנת שלנו. תכף נדבר עם יערה שחורי, וגם גל גדות מחכה לנו, נכון?
מה זה מחכה?
והסרט החדש של פיקסאר, ועוד ועוד. אז בואי נתחיל.
יא.
Yeah.
כמו שכבר אמרנו, אנחנו נסכם שנה בדרכנו המיוחדת, והיא כוללת את יערה שחורי, העורכת והסופרת שנמצאת איתנו כאן. יערה, שלום.
שלום.
איזה כיף שבאת.
ממש.
זה היה ממש, מה זה סרקסי, ממש.
לא, זה הממש שלי, ככה זה.
זה ההתלהבות. יערה היא כאילו אדם מאופק, כן? זה היה נלהב, אני חושבת.
שנייה, תנו לי, אני אעלה.
אז אנחנו רוצים לדבר על השנה הזאת ומה היה בספרות בשנה הזו, כי אני מתקשה לחשוב על ספרים שעשו המון רעש, ומצד שני אני רוצה להתחיל ולשאול אותך כמה זמן היית בחלט, והאם התבשרת הבוקר שאת חוזרת?
הייתי בחלט ארוך להפליא, חזרנו לפני כשבועיים ל-80%, ובינתיים אנחנו עדיין עומדים על ככה כמו בטריה של סלולרי על ה-80% ומקווים לא לרדת. זאת הייתה שנה נוראית. מה אני אומר, אין איזה מין שולי כסף לענן. זאת הייתה שנה גרועה מאוד לספרות, גם כי נדמה שאף אחד לא ממש ספר את הספרות. זאת אומרת, סליחה על משחק המילים הכושל. זה ענף שגם ככה מקרטע, גם ככה אומרים לנו, מה אתם רוצים כסף, מה אתם רוצים בכלל שקיבלתם מספיק, אתם יושבים וכותבים. ובאיזשהו מקום, כמו התיאטרון, כמו הקולנוע, כמו הופעות, גם הספרות נפגעה. היינו חושבים שהיא לא תיפגע, אבל היא מאוד מאוד נפגעה, פשוט החנויות נסגרו, ההוצאות לא יודעות לעבוד אחרת. ההוצאות אמורות לספק משהו שהוא הון תרבותי, נכון, אבל הן כולן בבעלות פרטית. לא ברור בדיוק המשחק הזה. הן סגרו את השערים, כי לא היה להן למי למכור. הן לא מספיק נמכר אלקטרוני או במשלוחים. ושרשרת שלמה של אנשים, שזה עובדי דפוס, וזה מעצבים, וזה עורכים, וזה סופרים, ומתרגמים, ומתרגמות. ומעצבות קריחה. או שנשלחו לגמרי הבית, או שנשלחו לחלט. ונראה שלא ממש היה אכפת לאף אחד. יש לי נטייה להיות טרגית, אז תרימו אותי, אבל לאיזושהי מגמה שכבר הסבירו לנו שתרבות זה מין משהו אליטיסטי ולא כל כך משמעותי. ואנחנו לא ממש צריכים ספרות. אנחנו צריכים ספרים אם אפשר לאבד אותם לנטפליקס. אני כמובן לא חושבת שזה נכון, אבל לא הורמה כל צעקה. אם אנחנו רוצים מספרות כל כך הרבה, אנחנו רוצים שהיא תייצג ותשקף, בעיקר דברים כאלה, אנחנו רוצים שהיא תהיה משהו שנוכל להתגאות בה. אני מקווה שאנחנו גם רוצים לקרוא אותה, שהיא תהיה חלק מהדופק של הזמן, אבל אנחנו לא נותנים לה הרבה. אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה יכול לגדול בלי כלום. יש חוק קולנוע, אף פעם לא היה חוק ספרות, לעודד את הספרות. כאילו זה מין דבר כזה שתעשה בזמן הפנאי. שההוצאות יעבדו ככה אולי על ספרי עסקים שיחזיקו אותם. לא נחשף פה משהו, נחשף משהו בדבר הזה שהתרבות נתפסת כמשהו פחות משמעותי לאנשים. זה מה שנחשף.
אני רוצה לשאול אותך על עיקר העיסוק שלך כעורכת, שזה כן. עורכת של ספרות מקור, שזה באמת הלב של מה שדיברנו עכשיו. ספרות אירוטית לא ספגה איזשהו נזק, בגלל שהיא מאז ומעולם נמכרה אונליין, חלק מזה בעבר, בגלל הבושה המסוימת שהייתה כרוכה בלהיכנס לחנות ספרים ולבקש ספרות אירוטית. אבל אני רוצה לדבר על ספרות המקור, ובאמת ספרות המקור גבוהת המצח. היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, ולפני זמן קצר הוכרזה הרשימה הארוכה לפרס ספיר לשנת 2020, ואני תוהה מה יהיה בשנה הבאה. כי השנה, כשדיברתי עם אנשי פרס ספיר, אמרו לי, לא, קיבלנו את אותו מספר של מועמדים. מה יהיה בשנה הבאה? ספרי לי קצת על הצורה שבה את עובדת.
קודם כל, זה עובד מיוני עד יוני, אז הספיקו לצאת ספרים.
כן.
איך אני עובדת? אני עובדת מול סופרי ההוצאה שאנחנו כבר מכירים וכבר עובדים איתם, ובדרך כלל יש כתב יד. לפעמים אנחנו עובדים מול רעיון, התחלה, גרעין שאני עוזרת לו לנבוט ביחד איתם. זה כמו מקצוע של לחשן. אנשים שולחים לנו את כתב היד להוצאה ומגיעות באמת ערימות של כתבי יד, אבל בתוך הערימות האלה, מה אני אגיד, נשמות של אנשים? קצת. אנחנו גם משם מוציאים כתבי יד שהופכים בסופו של דבר לספר.
אבל כשיש לך מצב כזה של קורונה, שאין כדאיות כלכלית, אפילו במובן הזה שאין לך איפה למכור בסופו של דבר את הספר המוגמר, זה משפיע על קצב העבודה שלך?
זה משפיע על זה שכמות הספרים צומצמה בשני שליש, לדעתי תצומצם עוד. אני עדיין עובדת על חוזים שנסגרו עוד קודם. אני חושבת שנחתמו מעט מאוד חוזים מאז שהקורונה פרצה. הרבה פחות מפעם. אפשר להגיד, זה מצב מבורך. אנשים נורא אוהבים שיוצאים פחות ספרים, אבל הם לא שמים לב שזה הספר שלהם שלא יוצא. אני מקווה שלא הולכים רק על בטוח. חלק ממה שיפה בשוק הזה, שוק הספרים, שזה ביטוי שאני לא אוהבת, אבל אני משתמשת בו.
אני בגללך הפסקתי להשתמש בשוק הספרים, ואימצתי את ענף הספרים.
ענף הספרים.
תחום הספרות?
הרפובליקה הספרותית, כמו שאומר דן רון.
רפובליקה קטנה, 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 קטנה.
קטנה מוקפת אויבים. מה שקורה זה שאנחנו מצטמצמים. והצטמצמו גם דברים שחבל שהם מצטמצמים. זאת אומרת, דברים ניסיוניים לפעמים לא יצאו.
ספרי לא, ביקורים אולי?
ספרי ביקורים יצאו פחות. יכול להיות שבאמת פלטפורמות דיגיטליות ישנו משהו, אבל אני באמת חושבת שמה שחסר פה זה איזושהי תמיכה. צריך עידוד, לעודד אנשים לקרוא, לעודד אנשים לקנות ספרים. זה לא פחות חשוב לאני שלנו מדברים אחרים. זה מגביר איזושהי אוטונומיות. האינטימיות הזאת שיש לנו עם ספר. אין כמעט מענקי יצירה, זאת אומרת, להגיע לשלב הזה שאתה סופר ביקורים, זה אולי הכי קשה. להוציא את הספר הראשון. כשאתה בפנים, אז כבר איכשהו אולי אפשר להזדחל פנימה. מאיפה שלא נתקוף את זה, אנחנו נראה שהספרות ככה נשרכת כמו איזה מין משהו כזה, שרח עודף שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. שק חוותות, גם בבגרות, זה משעמם. למה זה משעמם? לא בטוחה שזה משעמם. אני ראיתי דברים שלומדים בבגרות, הם לאו דווקא משעממים.
השאלה איך מלמדים אותם.
נכון, והשאלה כמה משאבים נותנים למורים האלה, שהם שחוקים לגמרי, כי שהמערכת לא בדיוק מתגברת. זאת אומרת, זה לא שאני
מצאו... אז עכשיו אנחנו עוברים כבר לעוד תחום שאינו מתוגמל מספיק במדינת ישראל, לחינוך.
אבל זה חלק מהעניין, שאנחנו נורא נשמח אם סופר שלנו יזכה בנובל, או בפרס ספרותי אחר, ואז נהיה נורא גאים.
איך היה קרוב עמוס עוז? כמה קרוב?
כן, עדיין נקרא אותו, אף בלי הנובל. כן. אבל אולי גרוסמן יזכה, ואולי מישהו אחר. אבל אז מה, פרסים זה רק מין, אנחנו לא סוסי מרוץ כאלה שצריכים מדי פעם לקטוף גביע. הספרות היא חלק מה-DNA, חלק מהמחזור דם של חברה. היא אמורה להיות גם ביקורתית ומצחיקה, ולא תמיד גבוהת מצח. היא צריכה להיות משהו שאנחנו משתמשים בו. ספרות זה דבר שימושי. שימושי גם להגדיר מי אנחנו, להגדיר גם מי אנחנו לא. דברים שאנחנו יכולים לזכור ולהדהד ולהבין דרכם אירועים כמו הקורונה. למה פתאום ספר כמו 2020, שזה באמת...
לא של חמוטל שבתאי.
כן, שכאילו חזתה את הקורונה. אגב, זה ספר שקראתי בתור נערה ומאוד מאוד אהבתי. אני זוכרת גם כי חסרה ספרות דיסטופית בארץ. ספרות יכולה לעזור לנו לעמוד מול סיטואציות שאין לנו מוצא עליהן. לא, מהדורת חדשות לא יכולה לתקף לנו כל דבר. ספרות יכולה לתת לנו סוג של מטאפורה, או שריון, או חנית, לעמוד מול הדבר הזה, ושיהיה לנו איזשהו כלי נשק, איזשהו כלי הבנה. כי אחרת אנחנו באמת כל הזמן עוברים לפרסומות. זה לא מספיק טוב.
תגידי, יש לזה ביטוי, נגיד, בכתבי היד שאת מקבלת כבר עכשיו?
האם קיבלתי כתבי יד עם הכל? כן.
כן? כן.
כשזה ישיר מדי, הרבה פעמים אני אומרת, חכו שנייה. ספרות, אני חושבת, צריכה זמן. זה לא סתם שהזמן העיקרי של ספרות הוא עבר. אפילו בכתיבה, נכון? יש היום, כותבים בהווה, גם אני הרבה פעמים כותבת בהווה, אבל הזמן הקלאסי של ספרות זה עבר. אנחנו צריכים שהות. אבל גם בכתבי יד אחרים, דברים שנכתבו, אז פתאום מגיע איזה הטלף. מגיע, באמת.
פנגולין.
אני גם חשבתי שצריך להפוך את זה לפנגולין, אבל עוד לא הגענו לשלב הזה בספר. אבל כן, אנשים, מין חשרת עננים כזאת, מגיעה לספרים. הרבה פעמים כותבים על דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, מה שקרה זה או שאנשים שהיו להם, היה להם המון זמן, והם באמת היו מאוד יצרניים, או שאנשים שלא היו מסוגלים לעשות כלום. ואני לא יודעת איפה עובר קו השבר. היו כאלה שאמרו, עם ילדים, בלי ילדים, זה לאו דווקא זה. זה התגובות שלך לאיזה מין מצב אסון מתמשך. אני קראתי המון, קראתי הרבה יותר מאשר כתבתי. כי הקריאה, באמת הרגשתי שהיא הדרך שלי לעמוד מול זה. קראתי בעיקר דברים שנכתבו בזמן שהיה לנו המון זמן. זאת אומרת, המאה ה-19. רומן מהמאה ה-19 מאוד מתאים עכשיו. יש זמן. אם אתה לא צריך לשרוד על חייך, שגם זה קורה לאנשים. אבל נגיד אתה בחלט.
בואו נחזור רגע לשנה שהייתה, כן. ואולי ננסה לתת לה ארומה פחות...
קודרת?
נגיד.
סליחה.
נגיד, לא, קשה. אל תתנצלי.
אני תמיד אתנצל.
אם יש משהו שלמדנו
זאת מ... זאת זכותי ואני אתנצל, סליחה.
לא, תגיד שאם יש משהו שלמדנו מנפתלי בנט, ולמדנו ממנו כל כך הרבה דברים נהדרים, אבל הטוב ביותר הוא שלא להתנצל. כן.
האמת שיש בזה משהו, אני חשבתי על זה. יש בזה, הוא תפס איזה אינסטינקט שלנו להגיד סליחה כל הזמן.
כן, זה נורא מאפיין את הישראלי. הישראלי בכלל, כשהוא הולך במרחב, הוא כל הזמן מתנצל, הוא כל הזמן אפולוגטי.
פרדן, כן, סליחה.
הוא בכלל לא פולשני ואגרסיבי, הוא רק עסוק בלהתנצל וחשוב על הזולת. אם אנחנו צריכים לאפיין שנת 2019, וגם את השנה שקדמה לה, אני חושב שגם הספר שלך שנות ה-20 נכנס לקטגוריה הזאת, אז אפיינה אותה כתיבה שהיא מאוד אישית, וחיברה בין האישי היומני, לאיזשהו משהו עלילתי פיקשני. יש איזושהי תמה שאפשר לשים אותה על 2020, או על הספרים שיצאו ב-2020, או הספרים שיצאו בארץ ב-2020. אני נגיד חושב על 56 ספרים שנכללו ברשימה של מוסף ספרים שלנו.
מסוף השבוע.
לא שלנו, אבל שלנו של עיתון הארץ.
שלנו כמשפט. משפחת הארץ.
כן, אגב, פרויקט מעולה, ונאמר לי, בסוד, לפני השידור, שזה לאו דווקא הספרים הטובים, אלא הספרים החשובים שיצאו ב-2020.
הבנתי.
אז האם יש משהו מאחד ביניהם?
אני תמיד רואה מה לא נמצא. כזו אני, כזו אני, ואני אומרת למשל איך הספר של יניב איצקוביץ' לא היה שם, שבעיניי...
פאלו אלטו.
כן.
כולם
עושים את פאלו אלטו, כי אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, שזה היה באמת ניסיון לכתוב רומן ישראלי גדול, שזה חזרה אל הגדול. אני חושבת שראינו את החזרה אל הגדול גם בעולם, הרבה פעמים גם במספר העמודים, נכון? ראינו את זה אצל פול אוסטר, זאת אומרת, איזשהו ניסיון לתפוס הרבה. אני אומרת את זה לא לחיוב, לא לשאלה, לדעתי זה גם עובד מול הסדרות, מול הבינג', להגיד, אוקיי, בואו נעשה בינג' בספרות שנייה.
רגע, את מנגידה את זה לקטן של אני עם החיים שלי, אני עכשיו אספר על שנות ה-20, כאילו זה הקטן לעומת הגדול, הרומן הישראלי הגדול.
יכול להיות שזה מגמה.
השיבה מהודו, כאילו.
כן, באיזשהו אופן, זה שני זרמים שתמיד עובדים ביחד. גם אנחנו הרבה פעמים אומרים, האינטימי הוא אינטימי מדי, הוא קטן מדי, בקצה שלו זה נרקסיסטי, הדבר שאנחנו הכי מפחדים ממנו משום מה. ומצד שני הגדול, שהפחד שלנו זה שהוא יהיה גרנדיוזי מדי וריק וחלול. זה כמובן הקצוות משונים, כי הגדול לא עובד אם אתה לא גם אינטימי, כן? עכשיו אנחנו מציינים שנתיים למותו של עמוס עוז.
בדיוק מה שחשבתי, סיפור על אהבה וחושך.
כמה הוא אינטימי.
כן.
ובאמת איזשהו ניסיון לתפוס גדול דרך הקטן. אנחנו תמיד חייבים להחזיק את שניהם יחד.
ברור, תמיד הכי לוקלי הוא בסוף הכי גלובלי. זאת אומרת, שאתה מספר את הסיפור הכי פרטיקולרי, שקרוב לך באמצעים האמיתיים שלהם, ולא מנסה לתווך, אז אנשים מתחברים לזה יותר בקלות.
נכון. אני חושבת שעדיין ראינו פה תופעות של ספרות קצרה ניסיונית, כמו...
אהבה של מעיין.
אהבה של מעיין.
רכבת של טלי יעקובי.
נכון, טל, אני...
יעקובי, סליחה.
כן, קראתי את זה. זה באמת היה מין ניסיון ללכת אל הקצה, וגם בית הנתיבות של זוהר, הוא גם, הוא עדיין קשור לממואר, נוודה של מיטל זוהר, זה באמת... ניסיונות דווקא ללכת לאזורים ניסיוניים של הספרות, ניסיונות ללכת לאזורים ניסיוניים. רצון ללכת אל הקצוות שהם, אולי זה קשור גם לדבר הזה שאם הקהל במלא, הגדול, מחפש דברים אחרים, אז אני יכול לעשות, או אני יכולה, לכתוב רק את מה שבאמת מעניין אותי. אני לא יודעת איך הקורונה תשנה. אני חושבת שהיא לא תגיע באופן כל כך ישיר. אני מקווה שתהיה צמיחה של ספרות פנטזיה, שבעיניי זה משהו ש... אנחנו מגלים כמה הקהל אוהב אותו, אבל עוד לא צמחו לנו מספיק סופרי פנטזיה בעברית.
יש ממש מעט.
יש ממש, ויש כאלה שלא תגדירי אותם. האם טושה הוא סופר פנטזיה?
אני חושבת שכן. אני חושבת שכן.
אני חושבת שכן, אבל אני חושבת...
אופיר טושה גפלה.
כן, ואני חושבת שהוא לפחות, הוא גם סופר פנטזיה, אוקיי? לא רק סופר פנטזיה, אבל הוא לא... אבל הוא לא, זה לא ז'אנר שאנחנו מגדירים, אנחנו נשאיר אותו למין ספרות מתורגמת, והרבה פעמים דווקא ספרות פנטזיה, בגלל הנטייה שלה לדיסטופיות. בגלל הנטייה שלה לאלגוריות פוליטיות. ספרות פנטזיה טובה. יכולה לתפוס משהו כזה. לא סתם משחקי הכס או שיר של אש וקרח תפסו כמו שהם תפסו. לא רק בגלל הסדרה ורצח ועירום. כי יש שם איזשהו ניסיון לכתוב אפוס גדול בזמן שאמרו לנו אין מקום יותר לאפוסים. כי גם האפוס של פול אוסטר זה בעצם אני מוכפל בארבע, נכון?
כן.
זה סיפור של אני, אני, אני ואני. צירוף, אפילו לא הכפלה. מה יכולתי להיות? זה תמיד חוזרים אל אני. הניסיון לעשות משהו גדול, אולי אתה צריך ללכת לז'אנר, שהרבה שנים נתפס כז'אנר לא חשוב. עדיין בעצם, הוא לא תיתנו פרס ספיר לספר פנטזיה, נכון? לא קרה.
אולי כן.
אולי
אם
כן.
אם אתגר קרת זכה בספיר על סיפורים קצרים, שנחשב לז'אנר לא אילי בארץ משום מה.
אני לא יודעת אם הוא נחשב לא אילי, הוא נחשב לא מסחרי. אנשים לא קונים, אנחנו לא ממעטים להוציא את זה, בגלל שאנחנו חושבים שזה לא טוב.
ובאמת למעט מאוד אנשים יש בבית הצינורות של אתגר קרת.
אחדים ממש.
כן.
ואז אומרים, טוב, אתגר קרת הוא יוצא דופן. ואז אומרים, אליס מונרו, טוב, אליס מונרו יוצא דופן.
אגב, בסיפורים של אתגר יש גם הרבה מאוד פנטזיה.
נכון,
זה גם וגם.
אנחנו מדברים ולא נגענו עדיין ברשימה הארוכה של פרס ספיר שפורסמה היום. יש איכשהו לאפיין את הרשימה הזו? היא קצת מוזרה בעיניי.
אני חושבת שפרס ספיר נוטה לרשימות מוזרות.
האמת, יש מצב, כי אני זוכרת את עצמי אומרת, וואו, זו רשימה קצת מוזרה על הרשימה של 2019.
נכון. בתור מי שנכללה בה, אני יכולה להגיד לך, הייתה רשימה מוזרה. וגם, אני חושבת שמדי פעם יש רשימה לא משונה. רשימה לא איזוטרית. אני קראתי, אני חושבת, שני שליש מהספרים, כי אני מקפידה לקרוא את מה שיוצא. יש שלוש נשים בלבד ברשימה ארוכה.
כן, לעומת שנה שעברה שהיו
הרבה נשים, הרבה בעיקר נשים. בקצרה, אבל היו הרבה נשים.
כן.
בארוכה זה היה כזה מין... הרבה זה כשאנחנו מגיעים לחצי-חצי, כן?
אז מי להערכתך ייכנס לרשימה הקצרה? אפשר לבקש ממך להתנבא?
וואי, אני כל כך נגועת אינטרסים, אבל אני אאמר על רוי חן, סמי ברדוגו, סף שור, אילי ראונר בשבחי המלחמה, ספר מאוד יפה. אני חושבת גם גיא עד, שהיא סופרת שלא מספיק מוכרת, סופרת מאוד טובה, ומתן יאיר, שאנחנו מכירים אותו יותר כקולנוען.
כן, עכשיו הסדרה שלו אחד על אחד משודרת בערוץ כאן 11.
ולפני זה פיגומים, הסרט.
פיגומים, נכון. אני לא יודעת, למדתי לא לבטוח מפרסים.
מה הבחירה שלך, ספר השנה שלך?
אני מאוד נהניתי מגברים מסבירים לי דברים, של רבקה סולנייט, שיצאה באסיה לדעתי, שזה מין רשימות, מסות, על איזשהו קודינג של העולם, דיקודינג, של איך אנחנו בכלל, על השיח הזה, על איך בכלל אנחנו מגיעים למושג הזה, הסקברה, איך מישהו בכלל מגיע למצב שהוא מסביר לך על משהו שאת יודעת עליו. אני בכוונה הולכת על ספרות מתורגמת, כי בספרות מקור כולם היו בניי, תעזרו לי. על מה בפריחה של טטיאנה טולסטיה, צבא מובד, סיפורים קצרים, אבל מצוין, לא אבל, בלי אבל, למה אבל? סיפורים קצרים מצוין, ושיחות עם חברים של סלי רוני, שזה לא הספר הכי מפורסם שלה.
הראשון שלה.
כן, הוא הרבה יותר טוב, הוא מעולה בעיניי.
הרבה יותר טוב מאנשים נורמליים, שגם הפך שלנו לסדרה, ולכן אני פתאום מצטרף לשיחה, היי, זה היה בטלוויזיה, אני מכיר.
אנשים נורמליים, אני מבינה שאנשים בשנתונים מאוחרים ממני, עפו על זה באופנים אחרים, זאת אומרת, ממש מצאו את עצמם, כמו מין קול של דורם, או של דור מסוים, אבל דווקא שיחות עם חברים, שהוא הספר הראשון שלה, שמספר על שתי חברות שמנסות בעצם לעשות את דרכן אל העולם התרבותי, אל סצנת השירה, שירה ספוקן וורד, אבל לא רק, אבל בעצם אל האנשים המבוגרים שכבר יודעים איך לחיות, הוא באמת יפה והוא באמת מדויק, ומשהו גם בשפה וגם בתזמון, אני מאוד ממליצה עליו.
יערה שחורי, תודה שבאת להיות איתנו.
תודה רבה.
ביי.
ביי. הגענו אל הרגע שכולם חיכו לניב.
תקשיבי, גבידוי, אני הייתי באנרגיות נורא נורא גבוהות, והשיחה עם יערה נורא דכדכה אותי.
מה לעשות, שהאמת מדכדכת בתרבות בכלל, ספגה מכות רציניות מאוד בשנה הזו.
כן.
ובאמת, כל הזמן מהדהד לי המחשבה הזאת שנירית אנדרמן, הקולגה שלנו, שיתפה איתנו כאן, מה יהיה ביום שאחרי, אחרי שכל כך הרבה זמן התרגלנו לחשוב שהזולת הוא אויב, וסכנה בריאותית, האם אנשים יחזרו אחר כך לשמוע הופעות, וללכת לראות מופעי מחול, ולשבת בהצגות, ולראות סרטים אחד ליד השני.
אני אצטט משפט מסרט צנוע עליי, מתוך American Beauty.
אם אתה חייב.
יופי אמריקאי.
נוי אמריקני.
Never underestimate the power of denial. לעולם אל תמאיתי בכוחה של ההכחשה וההדחקה.
כי אשכנזיה, נראה לך שאני...
זה לא רק
אשכנזי. אולי גדלתי על זה.
גילי, זה לא רק אשכנזי, זה יהודי. זה בכלל, זה כל הג'ניוס היהודי.
בנוי על הכחשה.
בדיוק.
וההדחקה.
ולכן נראה שכשהדברים יחזרו לסדרה, אנחנו מהר מאוד נטעתי הכל הצידה, את כל הזיכרונות האלה, ונחזור לחיינו כפי שהם היו.
אמן, אבל אולי...
אולי, כן.
לפני שאנחנו ניגשים לסיבוב מהיר.
כן, ארוך.
אז באמת ארוך. אולי ארוך, כן. אז אולי באמת כאילו צריך להגיד איזה כמה מילים על קולנוע, אני מרגישה ככה.
את מרגישה ואני לא, את יודעת מה? אני לא אחלוק עלייך.
מה שאת מרגישה, את כן. מרגישה.
כן, אני, עם רגשות אי אפשר להתווכח.
לא, אי אפשר להתווכח עם רגשות.
זה שלך.
זה שלי וזה סובייקטיבי, אבל כן, כאילו, אתה יודע... אני לא בטוחה שרק דברים איומים קרו השנה מזה שסגרו את אולמות הקולנוע.
את יודעת, כמאמר הקלישה, אין רע בלי טוב. תמיד, גם כשהייתה צנזורה סובייטית, אז צמחה ספרות גדולה. זאת אומרת, אנחנו ממציאים לנו ככה דרכים להתמודדות.
אבל פה מה שקרה זה שאתה יודע, זה כבר מזמן לא עידן של אנשים שהולכים לבית הקולנוע, כדי לצפות בסרט קטן אינדי...
אינדי שמינדי.
אינדי שמינדי. הולכים לקולנוע, אתה רוצה לראות איך מצילים את העולם הפעם, החייזרים באו, אתה רוצה...
הנוקמים.
איזה סאונד בסיראונד, משהו, זה, משקפיים, איזה...
סצנות אקשן.
איזה סצנות אקשן, משהו. איימאקס. משהו כזה, אתה יודע, בקטנה. ומה שקרה לקולנוע זה שמכיוון שהסרטים האלה הם עתירי תקציב ולא רצו לבזבז במרכאות על הקרנה ביתית.
כן, עד שהאוריית וורנר ברדרס ו-HBO מקס שבוע שעבר, שגם היא, שהחליטו שהם יוציאו את כל הסרטים ב-2021, קודם כל לשירות סטרימינג שלהם, ואז גם חזרו בהם כבר, לא משנה, את צודקת, כן, תמשיכי.
תודה. אז מה שקרה זה שפשוט הסרטים שכן קיבלנו למסך הביתי, היו סרטי אינדי שמינדי.
בול!
והם פשוט התפנה מלא קשב בשבילם, ופתאום ראית, וואי, איזה יופי זה קולנוע.
כן, כאילו כל הסרטים שראינו ב-2020 כמעט, נגיד טנט הוא לא כזה, של כריסטופר נולן, מנק הוא כאילו הסרט הגדול השנתי של נטפליקס, למיטב מסורת של האירי ורומא וסיפור נישואים,
כן.
וכזה. ווונדר וומן שתכף ניגע בו, הוא עוד סרט גדול שיצא ישר לסטרימינג, אבל חוץ מהם, הכל היה סרטי אינדי שדי חיבבנו וגם דנו בהם במהלך
כן,
השנה.
כן, אנחנו לא ניתן להם יותר מדי שמות, אבל אולי ככה...
אני אגיד שלפני שבוע עשינו רשימת מקולת של פסטיבל ירושלים, שהרבה מהסרטים שהציגו בו הם גם מהסרטים שאהבנו בשנה האחרונה.
נכון.
אבל בואי, בכל זאת, מה את אהבת מאומנות הקולנוע?
אם אני צריכה לבחור סרט אחד שמאוד אהבתי השנה, זה חייב יהיה להיות Never, Rarely, Sometimes, Always.
Never, Rarely, Sometimes, Always.
Sometimes.
Okay. And your partner messes with your birth control or tries to get you pregnant when you don't want to be. Never. Rarely. Sometimes. Always.
זה מה שנשאר, אה?
זה מה שנשאר, זה פשוט סרט שגם אתה יודע, אתה רואה אותו והוא קצת חורט אותך.
קצת.
קצת.
כן, כי הוא מתרחש בימינו, בפנסילבניה. לא תגידי שהוא מתרחש בקונגו, הובה נערה, בת איזשהו שבט, מחפשת רופא שיעשה להפלה. לא, הוא מתרחש בארצות הברית, 2019, פנסילבניה, מדינה שהצביעה בסוף לביידן, כן?
כן, אבל הוא מדבר על הזכות לקבל החלטה על גופך, ועל בעצם הרצון והיכולת שלך לעשות הפלה, ועל כל הנסיבות שהובילו לרגע הזה של לעשות הפלה, והוא הרבה יותר מורכב ממה שאני אומרת, אבל פשוט לכו תראו אותו, הוא נמצא בוויודים.
אני רק אומר שיש לו איזה מין תואם או תאום שמתרחש 350-400 שנה לפניו, דיוקן של נערה עולה באש עם השחקנית האהובה עליי בעולם כרגע, אדל אנל. זה כמעט אותו תסריט, כן? אחד מתרחש בצרפת שלפני הנאה ערף כמה מאות שנים, השני מתרחש בארצות הברית של ימינו, ולשניהם אותה עלילה. לנשים לא הייתה, ועדיין אין להם זכות מלאה על גופן שלהן. וזה מצמרר כשמסתכלים על זה בדיוקן של נערה עולה באש, וזה קיצוני, ואתה אומרת, יו, איך נשים חיו פעם? ואז את מסתכלת על סרט כמו Never, Early, Sometimes, Always, ואומרת, אוקיי, יש מקומות דמוקרטיים שהן עדיין חיות ככה היום.
זה מזכיר לי דברים שמרגרט אטווד אמרה, שכל משטר בעולם בעצם יש לו איזושהי נגיעה שקשורה לרבייה,
כן.
ולזכות של נשים על הגוף שלהן, ואת הסיכויים של משטר, של מדינה לשרוד, והקדמה שמאפיינת מדינה, אפשר לראות אותה ולהבחן אותה לפי הסוגיות האלה.
וואו, היא די חכמה האתווד הזו שלך.
הייתי אומרת, כן.
כן, גם בבית אני שומע עליה מדי פעם.
פה ושם.
כן, אומרים את שמה.
כן.
אפשר לנקוב בעוד כמה סרטים חוץ מהשניים המעולים האלה, תפסו את תשומת ליבנו השנה. מה נגיד עוד? שהיו הצרטים טובים, היה עוד סיבוב הדני, שדיברנו עליו, היה The Best of Night ספילברגי, שיש אותו באמזון, היה את Lovers Rock של סטיב מקווין, היו סרטים טובים, אבל קצת מצער שראינו אותם בבית, ולא בבתי הקולנוע. עוד סרט שמצער שלא ראינו בבית הקולנוע.
זה סרט שממש מצער שלא ראינו בבית הקולנוע.
אני תוהה אם יש לו זכות קיום מחוץ לבית הקולנוע, מחוץ לאיימקס ולתלת מימד, כן?
ראית אותו בבית. רגע, שנייה, אנחנו מדברים על Wonder Woman 1984.
כן.
This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different.
הסרט Wonder Woman החדש של גל גדות.
כן, עם סצנת סיום, יש סצנה שקורית שם ב-4th of July, ב-4 ביולי, כי הסרט היה אמור לצאת ב-4 ביולי, אם אני לא טועה, ועכשיו הם עשו גם סצנת קריסמס כדי שתתאים לקריסמס. זה נחמד.
כאילו, כשהתכוננתי למה אני רוצה להגיד על האייטם הזה, אז אמרתי את מידיו, איזה מסכנה גל גדות, ואז אמרתי, היי, בשום יקום בעולם גל גדות היא לא אישה מסכנה.
שום יקום בעולם היא לא אישה מסכנה.
שום יקום בעולם, ובאמת, כאילו, הסרט הזה...
היא יותר מסכנה אפילו מהדמויות שדיברנו עליהן מהסרטים הקודמים, מדיוקן של נערה עולה באש ו-Never Early Sometimes Always.
מסכנה, מסכנה. לא, אבל אני חייבת להגיד שהסרט הזה הוא באמת, אני חושבת שגל גדות איכשהו הבשיל על המסך, והיא פשוט כל כך קריזמטית וכל כך יפה, שהתחשק לי ללקק את המסך, כאילו, את כזו, את וואו, את שוקולד, כאילו. מה זה הדבר הזה?
אני כל לא מסכים איתך, גילי. בעיניי זה סרט איום ונורא.
מה?
כן, כאילו, חוץ מהתפקיד שעושה קריסטין וויג, לא קורה בו שום דבר מעניין. וזה כל הזמן חשבתי על בדיחה ששמעתי את מאיה פז מספרת באיזה סטנדאפ שראיתי, והיא אומרת, גל גדות היא כזו כוכבת שלקחו את רובין רייט, פרינצס בטרקאפ, כן?
כן.
ואמרו לה, לתפקיד הזה תדברי מבטא ישראלי.
הוא יוצא למבטא רוסי.
יוצא למבטא רוסי-ישראלי, כן? כן. אז זה, יש כל מיני סטיונות כאלה של, דיאנה, you should remember, be a hero, דיאנה, being a hero is very important. זה רובין רייט פן, כן?
כן, בכלל כל סצנת הפתיחה, 11 דקות סצנת הפתיחה שנראה כמו, כאילו, האמזונות עושות נינג'ה.
כן, נכון, אתגר הנינג'ה.
אתגר הנינג'ה, הם רצות, הם קופצות, הם זה, הם למעלה, הם למטה.
רק אסי ורותם היו חסרים פה.
ממש. תראה, זה סרט שמתרחש בשנות ה-80.
תראה, מה אני אוהב שהביא רגע של שנות ה-80 את פלצור האמת שלה, נכון? יש לה את פלצור האמת.
פלצור האמת.
The Lesser of Truth. כן,
אני חושבת, אחלה סרט, נהניתי מכל רגע שראיתי, כולל תבלין ה-80s עם כל התסרוקות הנפוחות והקריות כתפיים וזה.
3 דקות ראשונות זה קורה ואחר כך כמעט ואין זה, כאילו כמעט ואין, הם לא עושים שימוש ב-80s-יות שנפלה פה בחיקם.
וגם יש כל מיני קריצות שאני חושבת שאולי לא שמת לב, נגיד יש שם איזה החפץ הזה שהם רבים שם עליו, שהוא מין קמע מגשים משלות, שנראה כמו ויברטור ארנב.
לא שמתי לב לזה, לא, ממש לא, זה בכלל לא הייתה בדיחה בבית.
מה זה הדבר הזה? מאיפה חצבתם את הדבר הזה?
זה יפה, אהבתי שיש לו כאילו... אני אעשה פה עכשיו בידי, יש לו 2, נכון?
כן, כן. ויברטור ארנב, כמו שאמרנו.
כן. עוד 2 דברים שבייסו אותי בסרט הזה, אני יכול? אחד זה פדרו פסקל, שעכשיו כשהוא ללא המסכה של המנדלוריאן, אנחנו מבינים למה הוא תמיד...
יש מנדלוריאן שהוא,
אוקיי. כן, אנחנו מבינים למה הוא דורש לחבוש אותה פעם אחר פעם. והדבר השני הוא שהדמות של קריסטין וויג, תשמעי, אולי ככה זה באוריג'ן סטורי של הקומיקס, אבל מה זה בעצם אומר לנו? מה מלמד אותנו הסרט? שאל לכן נשים לרצות להיות גל גדות, ומי שרוצה להיות גל גדות, תסיים את חייה בתור, שזה קטע מדהים, פתאום בסוף, מה קורה בסוף? היא מבקשת איזו משאלה, ואז למה היא הופכת? היא הופכת לגיבורת על, זאת אומרת למישהי עם כוחות על, אבל שקוראים לה צ'יטה, ואז היא פתאום הופכת לדמות מהמחזמר קץ.
חתלים!
וואו! אני וונדר וומן! אני אקפוץ עלייך! מיהו! עוד משהו שרצינו לדבר עליו, אגב, אתם יכולים לקחת את הטייק של גילי, הוא טיפה יותר אופטימי ומכיל מאיך שאני נהניתי מוונדר וומן, או ליתר דיוק לא נהניתי, מה שכן נהניתי ממנו הוא הסרט סול, נשמה.
Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first shows at 7.
Yes! Woohoo!
You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig!
Must have been sudden for you.
סרט החדש של פיקסאר, אני לא ארחיב עליו, אני פשוט אגיד שזה שילוב בין הכל בראש ללמעלה, שאלה 2 הסרטים הכי טובים של פיקסאר עד כה, והסרט הזה מחבר ביניהם, וגם יש בו מוזיקה נהדרת של חברים שלנו, טרנט רזנר ואתיקוס רוס, שחיברו לו את הפסקול המקורי, וזה פסקול ג'אזי כזה, והגיבור הוא נגן ג'אז, סרט מעולה, ואם את 1984 הוא היה מתנת הקריסמס של HBO, אז זו מתנת הקריסמס של דיסני, ואני מעדיף אותה, מה אני אגיד לך, למרות וולט האנטישמי.
הם
דבר אחרון, חייבים על המניע.
על המניע ועל ברידג'רטון.
אז מה עוד ראית בסוף השבוע?
בסוף השבוע פתחתי את הנטפליקס בסלון.
דווקא את זה בסלון
פתח. את זה שבסלון, והתחלתי בצפייה במשהו שנראה לי נורא נחמד, דרמה כזה תקופתית, רומנטית, ברידג'רטון.
מיס דפני ברידג'רטון!
You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment.
The time has come for the social season. bite her.
She to breathe, Mama.
My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you.
הפקה של שונדה רייס, אמרתי, מה יכול להיות? אתה יודע, זה מסוג הסדרות האלה שהמילה אברקיים נאמרת בהם ברצינות, לבשתי את האברקיים ממשהו שלי.
כן.
כזה. קיצר, מה זה השיגעון הטירוף הזה?
כן,
אתה אוהב את זה? זה ביסליגריל אחר הזה. אתה כאילו, נכון שלביסליגריל יש מצבים אחד, טעים, שתיים, תחילה?
כן.
כזה.
אוקיי.
אז אתה לא יכול להפסיק.
נו, אולי אבל תספרי על מה זה. רגע, כי אני רק אגיד בסוגריים שכשאמרת לי, חייב לראות בריג'רטון, התחלתי לראות, וברבע השעה הראשונה אמרתי, בוא נגיד, אמרתי לעצמי, בוא נגיד, היא ממש שונאת אותך. היא באמת שונאת אותך, היא רוצה שיהיה לך רע. היא יודעת מה אתה לא אוהב.
אבל אז מה קרה?
ואז זה משתפר, כי פתאום נכנס איזה קורטוב של, הנה עוד מילה שאני שונא, ממזריות?
לא, כי זה באמת ממש ממזרי. זה כאילו דרמה תקופתית שמתקיימת במאה ה-17, נגיד. ניסיתי לשפוט לפי האופנה, אז במאה ה-17-18.
נגיד, ששחורים הם חלק אינטגרלי מהחברה הבריטית שם ומהאצולה.
החברה הגבוהה, האצולה הבריטית, הם חלק מהעניין, ושומעים בילי אייליש בעיבודים לתזמורת בכל נשף.
כן.
זה גם מאוד חשוב. עכשיו באמת המטרה העליונה היא להתחתן, כי זה בכל זאת רומן רומנטי תקופתי, אבל מדי פעם אחת הדמויות יוצאת באיזה נאום כזה תוכחה, אני לא יכולה ללכת לאוניברסיטה, כל מה שרציתי זה ללמוד.
למה הגברים מחליטים עליי?
למה, אתה לא תחליט עליי, אתה לא תגיד לי.
זה שאתה אח שלי הבכור, לא אומר שאתה תחליט עליי, נכון? אה, את רואה שראיתי?
אתה מגלה אוריינות ואני אוהבת את זה.
כן.
כן, אני לא יודעת מה להגיד, איכשהו יצא שראיתי 5 פרקים.
אני 3, כי היה כבר מאוחר.
איכשהו קרה שראיתי 5 פרקים, ובכוונתי לצפות עד הסוף.
אז בואי תראי, איכשהו יצא גם שראיתי 4 פרקים של הסדרה המניע, שהם כל הפרקים של הסדרה המניע, ואני מתחרט על כל פרק שראיתי, כי זו מין סדרה שיש לה הבטחה, כל הזמן יש הבטחה, אתה בסוף תגלה את המניע, אבל אתה לא מגלה אותו עד הסוף, אני פה חוסך לצופים שלנו, זה לא ספוילר, אנחנו פשוט חוסכים לכם את הצפייה, נכון? אנחנו תמיד אומרים על דוקו פשע, אפשר או לקרוא את הערך ויקיפדיה, או לראות את הסדרה, אז אל תעשו לא את זה ולא את זה. זה על פרשת רצח מזעזעת, שהייתה לפני 24 שנה, נכון? בעין כרם, בירושלים, ראיתי 4 פרקים ולא הבנתי כלום בסוף. כלום לא הבנתי, אני רק עם יותר שאלות.
אבל כן הבנת שיש כזה עריכה מניפולטיבית, רעיונות שלא מובילים לשום דבר.
התמוגגות על פורנוגרפיה של אלימות.
ממש ככה, ושחזורים, סצנות שחזורים, שגם הם אתה כזה לא מבין מה אתה רואה, ולמה אתה רואה את זה, זה מאוד מטריד. ובסופו של דבר אתה גם לא יודע שום דבר על שום דבר, ולכן...
ועוד משהו שלמדתי גילי זה שבשנות ה-80, הטכנאים של רשת השידור היו אדוני הארץ, ובגללם לא שודרה כתבה מצולמת על הרצח הזו, כי היה סכסוך עבודה ברשת השידור.
נכון, זה באמת רגע מדהים שם בזה.
לכל מי שאומר שהתאגיד הוא בזבוז כסף, כן?
אז הנה, נתנו מלא המלצות, ואחת מה לא.
שזו גם המלצה.
לחלוטין המלצה.
פעם אמר לי אדם חכם, קריירה עושים מלהגיד לא. אז את הקריירה שלכם תעשו מלהגיד לא לראות הסדרה הזו.
כן, ובנימה זו ניב?
שיהיה שבוע טוב וסגר קל, ושתהיה שנה אזרחית טובה, והלוואי ב-2021 תהיה יותר טובה לכולנו, ואנחנו אליה.
2020, התחת, לכי ביי.
ממש.